טוב, שלום לכולם. אנחנו באורות התשובה בפרק י"ב, פסקה ח' אחת. בסדר? בעמוד פ"ו אצלכם, ספר של הרב קוק, אורות התשובה, פרק י"ב, פסקה ח' אחת. התשובה ביסודה היא תנועה לשוב אל המקוריות, אל מקור החיים וההוויה העליונה בשלמותם, באין גבולים ומיצרים, במגמה יותר אצילית וברוכה מזוהר העליון הפשוט והמבהיק. אמנם השטף של החיים הוא מוריד אותנו לענפים המתפשטים, שכל מה שהם הולכים ומתרחקים, וכל מה שהם קונים יותר תפיסה במעשה, במפעל ובהתגשמות, הם יותר קרובים לאמץ את מהותנו המוגבלה, והננו חושבים את עצמנו על ידם לבעלי חוזק ואיתניות. אני אסביר רגע עד כאן, בסדר? התשובה קודם כל היא לשוב אל המקוריות. מה זה מקוריות? אל הסדר האלוהי של המציאות. אל מקור החיים וההוויה העליונה בשלמותם. האדם הוא מתיישר, הוא נעשה נאמן אל טבעו האלוהי, אל השם יתברך, אל נשמתו האלוהית, הוא מסדר את החיים שלו מחדש. אבל התשובה הזאת היא, הרב אומר, ביסודה היא תנועה לשוב אל המקוריות בין גבולים ומצרים, במגמה יותר אצילית וברוכה מזוהר העליון הפשוט והמביק. כלומר, יש פה איזה מין עלייה אינסופית, איזה דבקות בהשם, אדירה, התיישרות במגמה יותר אצילית, זה מרמז למה שנקרא עולם האצילות, לאידיאלים היותר פנימיים של ההוויה כולה, היותר כוללים, וברוכה מזוהר העליון הפשוט והמביק. אתה רוצה לשוב, לשוב אל השם, ידבק שורש החיים, עד כמה? עד אינסוף. אבל הרב קוק מציין פה עכשיו איזה פרובלמטיות. אמנם אצל הרב קוק זה אכן, אגב, בסדר? אמנם זה שונה מהשפה שאנחנו נוהגים היום, אכן, כן? אמנם השטף של החיים הוא מוריד אותנו לענפים המתפשטים, שכל מה שהם הולכים ומתרחקים, וכל מה שהם יותר קונים תפיסה במעשה, במפעל ובהתגשמות, הם יותר קרובים לאמץ את מהותנו המוגבלה, ואיננו חושבים את עצמנו על ידם לבעלי חוזק ואיתניות. כלומר, עצם זה שאנחנו בעולם הזה, אז אנחנו מתעסקים הרבה בענפים המתפשטים, כלומר לא בשורש. השורש הוא עוסק באידיאלים עליונים, כלליים, מוסריות עליונה, דבקות בהשם, הופעת החיים הכי שלמה, הכי כוללת. אבל אנחנו, בתוך שטף של חיים, יש לנו כל מיני דקדוקים בהלכה, יש לנו כל מיני מצוות וסדרי יום, ולימודים שהם קשורים אל הענפים. אנחנו קשורים לאותיות הקטנות של המשנה ברורה, לכל מיני חילוקים בהלכה, הלכות שבת, הלכות כשרות. אז עכשיו, שכל מה שהם הולכים ומתרחקים, וכל מה שהם קונים יותר תפיסה במעשה, במפעל ובהתגשמות, הם יותר קרובים לאמץ את מהותנו המגבלה. והננו חושבים את עצמנו על ידם לבעלי חוזק ואיתניות. מה הכוונה? יש לנו מצד אחד שאיפה אל איזה גודל עליון, אל איזה מוסר, אצילי, דבקות בהשם, אידיאלים פנימיים. מצד שני, בפועל, מה שקורה, אנחנו מתעסקים הרבה בדברים מעשיים, בדברים שהם, נראה לנו שככל שאתה יותר מדקדק בקשרות, בשבת, יותר בקיא, בהלכה, יותר פרטי פרטים, אז איך הרב כותב פה? איננו חושבים את עצמנו על ידם לבעלי חוזק ואיתניות. נראה לנו שככל שאנחנו בעולם הזה מסדרים את החיים שלנו בצורה יותר למדנית, יותר פרטי פרטים, אדם הוא יותר קשור לסדר יום קבוע, יש לו סדר לימוד, יש לו ידיעות בכל מיני פרטים קטנים, אז הוא קשור לשיעור הזה, הוא הולך בתלם הזה, הוא עכשיו בתוכנית הלכה, הננו חושבים את עצמנו על ידם לבעלי חוזק ואיתניות. טוב, אז מה הבעיה פה? אז כותב פה הרב, בשביל כך הרי אנו מרגישים את עצמנו רפים וחושלים, באותה המידה שתוקף אותנו הרצון, לשוב למקור הראשי המתעלם מכל התפשטות ענפיו. כלומר, אדם הוא רוצה לשוב אל המקור הראשי, אל האידאלים הכי עליוניים, אל המוסר הכי פשוט, אל הדברים הכי כלליים, הכי אציליים, שהוא למעלה מכל התפשטות ענפיו, מכל הסדר יום שהוא קבע לעצמו, מכל פרטי ההלכה, מפני הכישלון הזה של הכוח, גם השאיפה הרוחנית מתחלשת. מה הכוונה? הרב אומר ש... בוא נדקדק רגע בלשון שלו. בשביל כך הרי אנו מרגישים את עצמנו רפים וחושלים, באותה המידה שתוקף אותנו הרצון לשוב למקור הראשי. מה הכוונה? אדם אומר, רגע, מה אני אלך עכשיו? אני לא יכול לעזוב את כל ההתחייבויות שלי, נכון? יש לי מניין קבוע, יש לי שיעור שאני הולך בשעה 10:30, אני לא יכול עכשיו לעזוב את הכל, לעשות איזה דברים שהם, אולי הם דורשים יציאה מהשקרה, אולי הם דורשים, אדם הוא בתפילה שהיא ארוכה, היא עמוקה, אז הרצון לשוב למקור הראשי, המתעלם מכל התפשטות ענפיו, זה גורם לאדם להרגיש רפה וכושל. למה? הוא לא יכול, הוא תפוס בענפים. בפני הכישלון הזה של הכוח, גם השאיפה הרוחנית מתחלשת. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. הבעל שם טוב, הוא היה, לוקח כמה סנדוויצ'ים מאשתו, הולך ליער להתבודד שבוע. היה חוזר לפעמים עם הסנדוויצ'ים, הייתה אומרת לו, לא, שכחתי, לא, שצנתי לב. מה היה עושה שם ביער? היה לומד תורה, ממי? מאחיה השילוני. שמעתם עליו פעם? היה לו גילויים עליונים מהנביא אחיה, זה תורת החסידות. זאת אומרת, גם אני רוצה ללכת ליער, וזה רגע, שנייה, מה אתה הולך? יש לך חברותה, נכון? יש לך, אדם הוא תפוס בפרטים, נכון? הוא תפוס גם כן בהלכה זה ככה. אדם הוא מדקדק בכל דבר, הוא שוכח לפעמים את המקור. הרי התשובה, אמרנו ביסודה, היא תנועה לשוב אל המקוריות, אל מקור החיים, אל ההוויה העליונה בשלמותה, באין גבולים ומצרים. אתה תפוס עכשיו בגבולים ומצרים. אתה תפוס בהרבה הלכות. המגמה היותר אצילית וברוכה מזוהר העליון הפשוט והמביק. לכאורה זה נראה כמו איזושהי סתירה. אתה קשור להרבה לימודים פרטיים, אתה צועד בתוך הגמרא, אבא אומר ככה, רב אומר ככה, אתה בתוך סמטאות צרות, נכון? הגמרא זה נקודות מאוד, באים למקד את הדיוק בסדרים יותר דקים. אתה צריך לדעת מה ההלכה. ההלכה הזאת יכול לעבור כל החיים בלי להיפגש איתה. או זה שייך בסדר, לא משנה. זה הגמרא, הגמרא לא משנה. אתה צריך לברר מה הרשב"א מסביר פה, מה הרמב"ן אומר, מה הריטב"א אומר, נכון? מה התוספות אומרים? זה לא כך עכשיו, אתה צועד בדיוקים וכו'. אתה אומר איפה, עלול להרגיש שמתוך כל הענפים האלה, הוא זוכר, לפעמים אנשים חוזרים פה בתשובה, מכון מאיר, מגיעים, הוא היה מתבודד בערים בהודו, נכון? היה מתבודד שם, דבר עם השם יתברך. הוא רואה תמונות שלו ככה, עם שיער ארוך, כן, תפילה, לא יודע מה. זה, הוא בא, הוא אומר, איפה אני עכשיו? מה קורה? נכון? זה נראה כמו איזושהי סתירה. הוא עכשיו מתעסק ב... הבא אומר ככה, הרב אומר ככה. תוספות חולק על רשי. הרמב"ן מסביר את הסוגיה בכלל אחרת. איפה התמונה הזאת משתלבת עם איפה שאני עכשיו? זה כאילו נראה כמו סתירה, אתם מבינים? מבינים מה אני מנסה פה לצייר? בסדר? דה אומר, אני לומד בתוכנית הלכה, לומד הלכות שבת, יורד דעה, לומד אבן העזר, לומד דיינות. איפה אני זוכר את עצמי פעם? היה לי שאיפה לתיקון, תיקון עולם מלכות שדה, היה לי שאיפה. הייתי בסיירת, הייתי אדם כללי, הייתי... איפה עכשיו? זכור אני רק כמו איזה גדולה עצומה, ופה זה גבורה מאוד פרטית, אבל זה התפשטות הקודש לענפים, זה דבר גדול. להבין את כל ההלכות האלה בחושן משפט, זה שייך להופעת הקודש בארץ, אבל זה, אני זוכר שעסקתי בדברים מוסריים, התרידו אותי שאלות קיומיות, התרידו אותי, אני עכשיו תפוס במשהו שהוא הרבה יותר צר, ממוקד, אני בסמטאות דקות, נכון? בסדר, הצלחתי לצייר לכם את ה... אז מה נעשה? מה נעשה? אז הרב אומר פה, ובשביל כך, הרינו צריכים להיות בכל זמן שאנו עולים בדרגת התשובה, אחוזים יפה גם בענפים המעשיים, שיחם ושיגם, הגיונותיהם ושאיפותיהם, ולהעלות אותם יחד עם עליית מהותנו, למרום האצילות והתנסות הדבקות המקורית. זו התרופה. אתה צריך להתעסק בדברים הכי דקים, מתוך קישור של הפרטים אל הכלל היותר גדול. לא לשכוח אף פעם את המהות. לא לשכוח אף פעם את השורשים. לא לשכוח את האידאלים היותר פנימיים. כשאתה מתעסק בפרטי הפרטים של ההלכה, בחומרות של המצווה, בלימודים היותר צרים, יותר דקים, יותר... כל הזמן לקשר את זה לשורש. לא לעסוק בדברים בצורה מנותקת. הצורה המנותקת היא מייבשת, היא תולשת. אלא צריך לשתות ביחד עם הפת לחם, לשתות קצת יין. להרטיב, אחרת זה עלול להיתקע בגרון. כלומר, ביחד עם התורה המעשית, התורה ההלכתית, עם פרטי הפרטים, זה לא רק לימוד התורה, זה גם קיום המעשים. אתה צריך כל הזמן להיות שייך אל פנימיות התורה, אל הכללים היותר גדולים, אל התנועה של התשובה שהיא שיבה אל המקוריות, אל מקור החיים וההוויה העליונה, בלי גבולים ומצרים, גם בתוך פרטי הפרטים. לא להיבלע שמה. אז זה התשובה של הרב. בשביל כך, הרינו צריכים להיות בכל זמן שאנו עולים בדרגת התשובה, חוזים יפה יפה גם בענפים המעשיים, שיחם ושיגם, הגיונותיהם ושאיפותיהם. אי אפשר רק לעסוק ברעיונות גבוהים, ללמוד רק אמונה. אתה צריך לאחוז בענפים המעשיים. אבל להעלות אותם יחד עם עליית מהותנו, למרום האצילות והתנסות הדבקות המקורית. כל הזמן לחבר את לימוד האמונה אל ההלכה, אל השאיפות הנפשיות היותר כלליות, יותר עליונות, אל היום-יום שמחייב אותך, שקושר אותך אל הפרטים. אדם שעוסק רק בהלכה, נניח, זה לא הנושא של הפסקה, אבל זה, אפשר להדגים את זה. אז הוא דומה לאדם גדול, עם גוף גדול, שיש עליו ראש קטן, משהו לא פרופורציונלי. אדם שעוסק רק בלימוד אמונה או חסידות, או לא יודע, פנימיות התורה, בלי ההלכה, בלי הפרטים, הוא דומה לאדם שיש לו ראש ענקי, והוא יושב על גוף קטן, כזה ראש נופל ככה, נכון? זה נראה כמו איזה קריקטורה ככה, נכון? אלא צריך איזשהו איזון וחיבור ולחבר את הענפים אל השורש. זאת הוויה אחת. יש פה שטף. בכל הלכה שאתה לומד יש אין ספור אידיאלים שמקופלים. ראינו את זה בשיעור הקודם. יש פה, כמו שבכל אטום יש מלא מלא כוחות הכי כוללים שיש בהוויה. כוח המשיכה, כוח האלקטרומגנטי, כוח החזק. הכוחות הכי כוללים הם מלוחצים, הרב אומר. בתוך האטום. אתה צריך לראות את האידיאלים הכי פנימיים, את מה שדחף אותך לכל התהליך, את מה שאתה כל כך רוצה לראות את העולם מתעלה אליו, בתוך פרטי ההלכות. שאתה הולך ובוחר אתרוג ויושב בסוכה, מדקדק בקשרות, בתוך זה. לא לנתק. בסדר? אז כן.
אני מודה שהרב שהרב מדבר כאן, זה אותו לימוד עמוק שמדבר עליו גם במאמר הדור?
כן. כן. זה לימוד האמונה. לימוד האמונה הוא תמיד עמוק. הוא תמיד כולל. הוא גורם לך להסתכל על התקופה אחרת, על החיים בצורה יותר עמוקה. מחבר אותך אל הסדרים הפנימיים של המציאות, הסדרים הפנימיים של הנפש, הסדרים הפנימיים של ה... של ה... של הדור. זה, כן. בהכל מקופלים מידות אלוהיות, אידיאלים פנימיים. אז אני חוזר. אז בשביל כך הרינו צריכים להיות, בכל זמן שאנו עולים בדרגת התשובה, ככל שאתה נאמן יותר אל האלוהי, חי יותר את הטבע האלוהי, מתעלה, קונה, מדרגות, מדקדק, אחוזים יפה, גם בענפים המעשיים, שיחם וסיגם, הגיונותיהם ושאיפותיהם, אף פעם אסור להפקיר את לימוד ההלכה, קיום ההלכה, לימוד הצד המעשי, הכל חשוב. זה הכלים שהאור נאחז דרכו, ולהעלות אותם יחד עם עליית מהותנו, למרום האצילות והתנסות הדבקות המקורית. זה האור. האור הוא צריך הרבה כלים בשביל להיאחז בו, הרבה דיוקים בהלכה. אם העולם המעשי הוא לא מסודר, האור לא יכול להיאחז. מצד שני, אסור שיהיה רק עיסוק בכלים. זה נשאר ריק. כי סוף סוף, הרי כמה שהחיים התפשטו, הרי הם כולם מפקים מאור המקורי. ויחד עם מהותנו הנשמתית, צריכים גם לשוב ולרום העליון, ואז לעולם לא נעלה בחוסר רכוש, ולא ניקשל בהחלשת כוח, כי לא ערומים נעלה למרומים, כי עמנו אחוזת לבושנו, רבי הגוונים, עשירי הצבעים, שרכשנו לנו מתפשטותם של החיים כולם, והננו עולים ובאים בימים עם כל תולדות המפעל, המעשה והחיים אשר עמהם. אני מסביר. הרב קופו הוא מתאר תנועה נפשית שכל אחד הוא חווה אותה במידה זו או אחרת, והוא עושה פה איזה מין סדר פנימי. אספר לכם סיפור. פעם אחת הייתי אצל איזה אדמור אחד, וזכיתי לשמוע שיעור אצלו בבית. זה היה חנוכה. והוא איחר, הוא איחר. אז ישבנו, חיכינו, היינו קבוצה שם. ופתאום הוא הגיע, זה היה חנוכה, אז הוא, מה עשינו דבר ראשון? דליק נרות, נכון. היה לילה. אז אני זוכר שהוא... אדם יכול להדליק, נכון? נגיד, אשר קיצר מצטר, ציבה, מדליק נר חנוכה, כן? עשה ניסים לאבותינו, הנה, בזמן הזה, צ'יק, מדליק, נכון? נגמר, זהו, חבר'ה, בואו, תראו, הנה, הדלקתי, נגמר. הוא עמד שם, ואמר כזה, איזה מין לשם איחוד כזה, ובירך בכזה, כזה רעננות, בכזה עומק, והדליק. זה כאילו היה נראה, אתה יכול לבוא, צ'יק, להדליק, נגמר. שלום, CTV, זה היה נראה כאילו הוא הולך להדליק ופח, הולך פה הכל, לא יודע מה. זה נקרא לחבר את הענפים הדקים אל השורשים. הוא עושה את זה בכאלה כוונות, בכזאת דביקות פנימית, בכזאת הבנה מה הערך של המצווה, מה זה פועל, בכזה ריכוז. זה הכוונה של הרב. אתה בא, כל דבר שאתה עושה, תנסה לחבר אותו אל הלב. החסידות הרבה עוסקת בזה, גם הרב קוק. לחבר את הדברים אל הצד העמוק שבהם, הצד האידיאליסטי, מה זה בונה בנפש, מה זה בונה באומה, מה זה בונה בעולם, מה זה משפיע. זה נקרא לחבר. אדם יכול לעשות את הדברים כמו איזה טכנוקרט, בצורה כזאת היא מאוד טכנית, מאוד יבשה. הוא כבר שכח את כל מה שדחף אותו לדרך שהוא נמצאת. זה נותן לו ביטחון, אדם הלכתי, יש לו ביטחון, יש לו... בסדר, מצוין. כן, אוהב השם שערי ציון, שערים המצוינים בהלכה, מצוין. אבל עם חיבור הלב, בסדר? אז כי סוף סוף, אני קורא פעם את המשפט הזה, הרי כמה שהחיים התפשטו, ענפים הרחוקים, הרי הם כולם מפקים מאור המקורי. הרי זה חיבור אחד, זה שטף אחד. הענפים הם מחוברים תמיד אל השורשים הרוחניים. השורשים הם תמיד רחבים מאוד. זה נהרות רחבים מאוד של אור. עכשיו אתה מקיים איזה הלכה, דקה, בסדר. אתה מדליק נר חנוכה, אתה אוכל כזית מצה בתוך כדי אכילת פרס. בסדר, אתה יודע כמה רעיונות מקופלים באכילת מצה הזאת? אנשים לפעמים נאחזים רק פעם, תאכל מהר, תאכל מהר, כן, שלא יעבור לך הזמן. ברור שצריך לאכול מהר, אבל אתה צריך כל הזמן לחבר את הענפים אל השורשים. כי סוף סוף הרי כמה שהחיים התפשטו, הרי הם כולם מפקים מאור המקורי. ויחד עם מהותנו הנשמתית, צריכים גם לשוב אל הרום העליון. ואז לעולם לא נעלה בחוסר רכוש. ולא ניקשל בהחלשת כוח. מה זה לא נעלה בחוסר רכוש? עלייה שהיא בלי הצד ההלכתי, בלי האחיזה במעשים. זה נקרא לעלות בחוסר רכוש. אפשרות שנייה, ולא ניקשל בהחלשת כוח. החלשת כוח זה אחיזה רק במעשים, בצורה יבשה, קרח יבש. מה אתה מוכר פה? קרח יבש. קרח יבש זה לא מושך את הלב, נכון? זה מחליש את הכוח. כי לא ערומים נעלה למרומים. צריך את הצד המעשי ואת הצד הנפשי, הפנימי, הרעיוני. כי עמנו אחוזת לבושנו רבי הגוונים ועשירי הצבעים, כי רכשנו לנו מתפשטותם של החיים כולם. החיים, הפנימיות היא מקופלת בהכל. זה הצבעים שאתה עולה איתם. זה הרכוש שלך. זה העלייה הרוחנית. לראות בכל קוטן את הגודל. זה קשור מאוד לשיעור הקודם. והננו עולים ובאים בימים. מה זה בימים? והיא אברהם זקן, בא בימים, נכון? מה זה בימים? אז הזוהר שם אומר, בעילן, ספירה, נילאן. כלומר, ברעיונות הכי גבוהים, באידיאלים הכי פנימיים, במידות הופעת השם. הספירות העליונות זה הדרכים שהקדוש ברוך הוא מאיר, משגיח, משפיע על עולמו. והיא אברהם זקן, בא בימים, דרך כל מה שהוא עשה, הוא בא בשורשים. הוא ראה את השורש מתפשט בענפים היותר דקים. את הסדר האלוהי בכל דבר קטן. את ההשפעה של כל מעשה, של כל תפילה, של כל אמירה, של כל שינוי ברצון, של כל דיבור. הכל חשוב, הכל מגלה את הופעת השם, הכל קושר אותך אל העליונים. כל הלכה פרטית, כל לימוד פרטי, כל סוגיה בגמרא, הננו עולים ובאים בימים, זה השורשים העליונים, עם כל תולדות המפעל, זה הענפים הדקים, המעשה והחיים אשר עמהם. הכל זה התפשטות מן השורשים הכי עליונים, מעולם האצילות, שהוא התחיל איתו את הפסקה. עד כאן הפסקה הזאת. האם זה בסדר? יש שאלות, טענות, מענות, קושיות? אז אני ממשיך עוד פסקה. פסקה ת', פרק י' ב', פסקה ת', אורות התשובה, המוסר, בקולו האלוהי, בא לתוך הנשמה מחיי כל עולמים כולם. אני אקרא את כל הפסקה כי היא קצרה ויסביר. ההוויה היא בכללותה בלא שום חטא. החטא הוא מצוי רק בערך הפרטים. אצל הכלל הכל מתאים להרמוניה הנצחית. והמעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם, הם מינם המעשים התיאורים. המשוללים מכל חטא, אבון ופשע. וחיים כאלה, שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. והיא משיגה אותם באור מקור חיי כל החיים, אור מקור יפעת אור אינסוף, שהיא אליו כל כך שקוקה, קשורה והורגת באין קץ ותכלית, בתשובה אלאה בחופש עליון, בעליצות דרור ובחרדת קודש קודשים, אליה חוכמת עולמי עולמים. מסביר. המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה מחיי כל עולמים כולם. מה זה המילה פה כולם? לכאורה מיותרת. היינו יכולים להגיד מחיי כל עולמים, נכון? למה הדגשה פה על כולם? זה חוזר, תשימו לב בהמשך. ההוויה היא בכללותה, בסדר, כמו שאומרים, יש פה מילה שהיא מנחה אותנו. אפשר לדייק אותה פה בכמה מקומות פסקה. היא בכללותה. החטא הוא מצוי רק בערך הפרטים, אצל הכלל, הכל מתאים להרמוניה נצחית. בסדר? אז אני חוזר, אחרי שהראיתי לכם כמה מקומות. הדגש פה זה הכלל. המוסר בקולו האלוהי בא לתוך הנשמה מחיי כל עולמים כולם. מה הכוונה? המוסר הוא חוכמת הטוב והרע. הדרך המוסרית היא הדרך הטובה, אבל הטוב הוא תמיד נגזר מזה שהוא אלוהי ולא אנושי. כי אז זה לא, אם טוב הוא לא מחובר אל האמת האלוהית, זה לא נקרא טוב, לא נקרא מוסרי. זה לא נקרא מוסרי שאתה נותן נשק לרוצחים, שאתה רוצה להקים מדינה פלסטינאית, זה לא מעשה מוסרי. זה לא מעשה מוסרי, זה מעשה מושחת. אבל ככה הלב שלי אומר לי, אני אדם הומני, לא רוצה להיות כובש. זה, אבל אתה מחריב את העולם. זה לא מחובר אל ההרמוניה הכללית של המציאות. זה מעשה שהוא מעכב את תיקון כל העולם. זה מעשה שהוא מעכב את המפעל האלוהי של האומה הישראלית, שהוא מה שהולך ומאיר את כל האנושות. אז אתה לא אדם מוסרי, זה שחיתות. המוסר הוא לא יכול להיות מונע מרגש, הוא לא מונע מערכים חלקיים. בשביל לדעת מהו המעשה המוסרי, אתה צריך איזשהו קריטריון להתיישר מולו, אז בדרך כלל אנחנו אומרים שזו התורה, נכון? התורה. התורה היא קריטריון להתיישר מולו. אתה רוצה לבחון את עצמך מהו מעשה מוסרי? זה כתוב בתורה. עכשיו, המוסר הוא עולה גם כן מהתמונה הכללית. קאנט היה לו איזה מין רעיון כזה שהרב פה הוא לוקח אותו, לא יודע אם הוא קשור דווקא לרעיון של קאנט, אבל הרב לוקח את זה למקום הרבה יותר עמוק ממה שהוא אמר. אבל בואו אני אזכיר את זה, אני אראה לכם שהניצות הזה הוא מצוי גם בפילוסופיה הכללית. הוא אמר שאדם ידע מהו המעשה המוסרי לפי, הוא קורא לזה הצו הקטגורי של המוסר. הוא יבחן את עצמו אם המעשה שהוא עושה הוא מתאים אל הכללות. מה הכוונה אל הכללות? היית רוצה שכולם יעשו את זה? אם כן תעשה את זה, אם לא אל תעשה את זה. היית רוצה שכולם יפצחו גרעינים ויזרקו קליפות של פיסטוקים ברחוב? לא היית רוצה, נכון? שהרחוב יהיה מלא עטיפות של טופי, נכון? אז תשים את הקליפות של הגרעינים בכיס. היית רוצה שכולם יגנבו? היית רוצה להיות בלי ביטחון בבית שלך? אתה לא יודע מה קורה עם הרכוש שלך, עם המכונית שלך, עם הזה? לא, נכון? אז אל תגנוב. אל תעשה שום דבר שלא היית רוצה שכולם יעשו. זה נקרא הקצב הקטגורי של המוסר. אתה בוחן את המעשה המוסרי, האם הוא מתאים אל הכללות. בסדר? זה הרעיון של אימנואל קאנט, הפילוסוף גרמני. טוב, אז הרב הוא לוקח את זה למקום הרבה הרבה יותר עמוק, בוא ניכנס רגע. המוסר בקולו האלוהי, המוסר הוא לא מתוך ההבנה השכלית שלך. קודם כל, קאנט הוא מדבר על איזה משהו שכלי, הבנה שכלית. אבל אנחנו רואים שההבנות השכליות האלה הן לא עומדות בניסיון חזק. ככה הרב כותב באורות הקודש, חלק א'. מוסר אנושי כזה, כמו של אימנואל קאנט, הוא יכול להיות לעזור לאדם שהוא לא יזרוק פיסטוקים ברחוב, שכוח. אבל שהוא יאסוף את הצועה של הכלב שלו, אחרי שכוח, כל הכבוד לאימנואל קאנט. אבל ניסיון חזק זה לא יעמיד את האדם, כי האדם הוא יעמוד בניסיון חזק רק אם יש לו יראת שמיים. בסדר? ניסיון שיש בו תאווה חזקה מתפרצת, או איזה תאוות רכוש, כאילו איזה גזל כזה, ואף אחד לא יודע, הוא יכול לעקוץ פה. אם הוא לא יודע שהוא מלפני השם, הוא לא יעמוד בניסיון הזה. האמירה הזאת של כאן תעבור לידו מהר מאוד, בסדר? כי היצר של האדם הוא מאוד מאוד חזק. אז קודם כל, המוסר הוא אלוהי דווקא. הוא צריך להיות משהו מוחלט. כשאדם יש בו יראת שמיים, הוא מתיישר מול הדרכה מוחלטת, ולא מול הצו הקטגורי של הכללות. אנחנו לא רואים שהגרמנים, שקנט, הם בדיוק הלכו לפי הצו הקטגורי של הכללות, נכון? בשואה וכל מיני דברים כאלה. וכל אירופה עם המוסר הכפול שלה. אז המוסר בקולו האלוהי הוא דווקא דבר אלוהי, הדרכה ממרום, מוחלטת, אמיתית, בא לתוך הנשמה מחיי כל העולמים כולם. המוסר הוא גם כן מאיר מהסדר האלוהי הפנימי של המציאות. זה חיי כל העולמים כולם. כלומר, אתה לא עושה מעשה שהוא פוגם את הסדר האלוהי במציאות, את תופעת השם. המעשים של האדם הם משפיעים על כל ההוויה, על כל ההיקף, על כל המציאות, על כל האנושות, על כל עולם הטבע, על כל המערכת הרוחנית, על המלאכים, על הספירות, על הכל. אז המוסר הוא לחיות חיים כאלה שהם המשך של הסדר האלוהי, שהם הרמוניים עם הסדר האלוהי של המציאות. בסדר? עכשיו, ההוויה היא בכללותה בלא שום חטא. החטא הוא מצוי רק בערך הפרטים. אצל הכלל הכל מתאים להרמוניה הנצחית. והמעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם הם אינם המעשים הטהורים המשוללים מכל חטא, עוון ופשע. כלומר, ההוויה בכללותה, מה הכוונה בכללותה? הכלל הוא אלוהי. הפרטים הם יכולים להיות, להופיע בבחירה החופשית שלהם, דרך שהיא לא נאמנה אל הכלל, לא מבטא את הכלל. אולי אני אסביר את זה בתוך האומה הישראלית. כנסת ישראל, נשמת האומה, היא אין בה חטא. כולך יפה רעייתי, ומומן בך. אין בך חטא, אין בך חיסרון. הכל אלוהי, הכל אור קדוש ועליון וטהור. האדם, שהוא נקרא פה פרט, הוא יכול לחטוא. הוא יכול להיות לא נאמן אל נשמת הכלל. לא נאמן אל התארה הכללית. בסדר? הוא יכול ללכת בדרך לא טובה. נשמת האומה, אין בך חיסרון. האדם יכול ליצור בחיים שלו חיסרון. נכון? יכול לעזוב את הארץ, התחתן עם גויה, יכול לעשות אלה דברים שמנתקים אותו מן הכלל, נכון? אז ההוויה היא בכללותה בלא שום חטא. ההוויה בכללותה היא דבר אלוהי. יש בה סדר אלוהי. אין בה שום חיסרון. אתה, בבחירה החופשית שלך, יכול ליצור חיסרון. החטא הוא מצוי רק בערך הפרטים. בסדר? זה רעיון שהמקובלים מדברים עליו, גם בתוך האומה הישראלית, גם בתוך ההוויה כולה. התשובה היא בנויה על זה שאתה חוזר להיות נאמן אל החוק הכללי, אבל האלוהי. בסדר? חוזר לעשות מעשים שהם משפיעים טוב על כל ההוויה. לא, אתה לא עוסק בתיקון הנפש שלך. זו תשובה מאוד תחתונה, אם אתה חושב שאתה עוסק רק בתיקון שלך. אתה עוסק בתיקון של כל ההוויה. אתה עוסק בחזרה אל הרמוניה הכללית. אצל הכלל הכל מתאים להרמוניה הנצחית. והמעשים, תסתכלו על עולם הטבע, הכל הרמוני, הכל מתאים. תסתכלו, לא יודע, על מצולות הים, או על היער, או על הסוונה. יש הרמוניה. יש צמחייה, יש מים, יש חיות. בגוף האדם יש הרמוניה, בגוף... בכל דבר, יש פה סדר אלוהי. והכלל הוא מאוד הרמוני. יש איזה מערכת שלא תסתכל, בתוך האטום או בתוך מערכת החלל, הכל מתאים להרמוניה הנצחית. זה בעולם הטבע, זה ככה זה גם כן בעולם הרוחני. והמעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם, הם אינם המעשים הטהורים המשוללים מכל חטא, עוון ופשע. אנחנו לא עושים מעשים על פי סברות לב. אנחנו עושים מעשים שהנבואה באה ואומרת לנו, זה מעשה שהוא מתאים אל ההרמוניה הכללית. זה מעשה שהוא מגלה את הסדר האלוהי הפנימי של המציאות. זה מעשה שהוא לא פוגם. זה מעשה שהוא מגלה את שם השם בארץ. כתוב, למדנו הבוקר מסכת מגילה דף י' א' עמוד א', כתוב, בעצלתיים ממך המקרא ובשפלות ידיים, ידלוף הבית. אז הגמרא שם דורשת בצלתיים ממחה מקרה, מח זה הכוונה נהיה נמוך, יורד, כן? או ממח הוא מערכך, זה מדובר על אני. אני הוא יורד מנכסיו, הוא נקרא מח. אז הגמרא שם שואלת, מפני מה נעשה סונו של הקדוש ברוך הוא מח? הכוונה זה לשון סגי נאור. הכוונה, מפני מה הצטמצמה הופעה אלוהית? שבגללה קרה כל האירוע הזה שאמן בא ומחר את ישראל. כאילו, מה זה מחר? רצה להשמיע את ישראל וכו'. מפני מה מח המקרה? מי זה המקרה? זה הקדוש ברוך הוא. שנאמר, המקרה במים עליותיו, נכון? מפני, בצלתיים ממך המקרה, מפני מה ההופעה האלוהית היא נעשתה ענייה? עד שנמכרנו במין הסתר פנים כזה? מפני שפלות ידיים שהייתה להם ישראל, שירפו ידיהם מלעסוק בתורה. בסדר? בצלתיים, העצלות שבהם, ממך המקרה. מישהו נקרא המקרה במים עליותיו, נכון? אז האור החיים הקדוש, הוא אוהב את הדרשה הזאת, הוא מביא אותה כמה פעמים, בסדר? זה בא, טוב, בוא רגע נחזור רגע. מה הדרשה הזאת באה להגיד לך? חוץ מזה שזה מין דרוש כזה, נשמע כמו איזה דרוש חסידי, כן? אבל זה חזל, זה לא דרוש חסידי. בא להגיד לך, הופעת השם עד כדי כך, היא תלויה במעשים של ישראל. היא תלויה במצוות, היא תלויה בלימוד התורה. אתה חושב שאתה לומד עכשיו אורות התשובה ואתה עוזר רק לעצמך? אתה עוזר לכל ההוויה כולה. אתה עוזר להופעה האלוהית שתהיה יותר גדולה. הקדוש ברוך הוא בגזרת חוכמתו, ככה מובא בספר נפש החיים, הוא גזר שהופעתו היא תהיה תלויה במעשיהם של ישראל, בתורה של ישראל, בתפילה של ישראל. לכן מעשה מוסרי הוא מה שמגלה את השם בארץ. הוא מה שמגביר את הופעתו. ומעשה לא מוסרי הוא מה שפוגם את זה. בסדר? אז המעשים שההרמוניה, אז עוד פעם, אני חוזר רגע וחיים שכאלה, סליחה, אני אחזור שנייה למשפט הקודם. ההוויה היא בכללותה בלא שום חטא. החטא מצוי רק בערך הפרטים. אצל הכלל הכל מתאים להרמוניה נצחית, והמעשים שההרמוניה הנצחית מתגלה על ידם, הם אינם המעשים התיאוריים. זה המצוות. המשוללים מכל חטא אבון ופשע. וחיים כאלה, זה לא חייב להיות אגב מצוות. עצם זה שאתה לא זורק פיסטוקים ברחוב, זה גם מעשה שהוא לא פוגם את ההרמוניה האלוהית. אבל זה לא מגלל הערך של הכללות, הצו הקטגורי. זה חלש. אלא מצד הערך של כללות ההוויה, לא רק מצד הדרך ארץ של האנושות, אלא מצד כל הופעת השם היא תלויה במעשים שלך. וחיים כאלה שמעשים כאלה מהם מפקים, זהו הדבר שהנשמה דורשת. הנשמה היא הרמונית עם הסדר האלוהי. היא עצמה חלק אלוה ממעל. היא דורשת מהאדם לחיות חיים שמגלים את הסדר האלוהי הפנימי. והיא משיגה אותם באור מקור חיי כל החיים. אור מקור יפעת אור אינסוף. זה הנשמה, מה שהיא משיגה, מה שהסדר האלוהי שנדרש ממנה. שהיא אליו כל כך שקוקה. קשורה והורגת בין קץ ותכלית, זה מה שמאפשר המעשים האלה לנשמה להתגלות. המצוות מאפשרות לנשמה להתגלות, כי זה מעשים שהם מסודרים עם ההרמוניה האלוהית של כל ההוויה, בתשובה אלאה, בחופש עליון, בעליצות דרור ובחרדת קודש קודשים, מלאה חוכמת עולמי עולמים. אז זה המעשים ש... זה הדבר שהנשמה דורשת. מעשים כאלה שהם הרמונים עם כל הסדר האלוהי של המציאות. חז"ל אמרו, וגם הנפש לא תמלא, משל לבת מלך שהתחתנה עם עירוני. מה זה העירוני הזה? ואפילו כל מעדני עולם שנותן לה, אינה שמחה כיוון שהיא בת מלך. העירוני זה הגוף. הנשמה היא לא מחפשת דברים גופניים. היא לא שמחה, והנפש לא תמלא. זה לא ממלא אותה. מה שממלא אותה, זה לא ממלא אותה עם הגופניות של האדם, עושה מעשים שהם לא מגלים את ההרמוניה של החיים, הם לא תיאורים. הנשמה יש לה צער מזה. היא דורשת מהגוף משהו אחר, היא דורשת ממנו קרבת אלוהים. היא דורשת ממנו לעשות מעשים כאלה שחושבים את מקור יפעת אור אינסוף, שהיא אליו כל כך שקוקה, משתוקקת. יפעת אור אינסוף זה היופי של ההופעה. היא רוצה להופיע את האינסוף בארץ. קשורה והורגת בין קץ ותכלית, בתשובה הילאה. זה מה שהנשמה דורשת מהאדם. לעשות מעשים כאלה שהם הרמונים, עם הכללות, עם כללות חיי כל עולמים, מגלים את העולם הפנימי, העולם העליון בחופש עליון, חופש רוחני, בעליצות דרור. עליצות זה שמחה. דרור ובחרדת קודש קודשים, מלאה חוכמת עולמי עולמים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו. בשורות טובות. כן.